אז ראשית לכל לספר שניים, שלושה סיפורים על הנכדים שלי. אני חושב שעם דברים כאלה אתם גם יכולים לספר על הנכדים שלכם. אני אתחיל מיגל. יגל היה ילד חמוד, נורמלי, לא כישרוני, אבל הוא היה ילד שביקש להיות טוב. המילים האחרונות שדיברנו במכונית עם חיים, אמרתי לו שהמשפט החשוב ביותר שאני יכול לומר זה המילים שאהבתי את מורי ורבי חברי, אבל אני לא ראוי להיות לו חבר, חנן פורט. רציתי להיות טוב. הוא למד בבית ספר שלא מצטיינים בו, וזאת מעלתו שלא מצטיינים בו, וגם לא מנצלים כל כך את הזמן. אבל יגל כן רצה לנצל את הזמן. אז מה הוא עשה בכדי לנצל את הזמן? הוא הלך לגרשניק ואמר, אני אהיה נער שליח, אני אלמד את המקצוע תוך כדי. והוא למד וקיבל כסף לאט לאט, התקדם בזה והיה מקצועי וכו'. ולאט לאט גם קנה רכב, ועם הרכב הזה הוא נסע לכל מקום ועזר לכל אחד להתקדם למקום שהוא רוצה. וכשהוא גמר כיתה י"ב, אז הוא בא אליי, היינו ביחסים טובים, לא תמיד יש יחסים כאלה עמוקים, טובים. הוא לא רצה ללמוד. אמר, סבא, אני לא בשביל שכל, אני לא, אלוהים לא נתן לי את זה. הוא באמת לא היה מוכשר, מה אפשר, לא כל אחד. בייחוד אני, שאני מאוד לא מוכשר, אז אני מבין את נפשו של הילד. אז אני אלך למכינה, ושם אני אהיה מקצועי מאוד עד שאני אגיע לסיירת. אני צריך להתאמן הרבה, שתקתי, לא אמרתי לו מילה אחת. אני יודע מה זה ניכנס לישיבה. זה נורא. אני לא רוצה לספר לכם מה אתם עברתם, אני יכול לספר מה אני עברתי. שבועיים לפני תחילת השנה, הוא בא אליי, אמר, סבא, אני הולך לישיבה. סבא שלי הלך לישיבה, אבא שלי הלך לישיבה, גם אני הולך לישיבה, זה יהיה קשה נורא, אני יודע, אבל אני הולך ללמוד. שתקתי, שתקתי, שתקתי. שנה וחצי הוא היה בישיבה, הוא באמת, הוא התאמץ ללמוד. הוא אמר לי, כשיהיה לי קשה מאוד, אני אצא לישיבה, אני אלך קצת להתאוורר. וכך הוא עשה. אני לא רוצה לספר עוד סיפורים, משום שהזמן לא יספיק לי לדברים החשובים והעיקרים שאני רוצה לדבר. אחיו, הלל, היה הפוך ממנו, היה מוכשר מאוד. אבל הוא נפצע בתאונה, לא חשוב, ולא יכל להגיע לסיירת, ולא יכל להגיע לשום דבר. חיפש משהו שהוא יכול מאוד לעשות, אמרו לו בחיל הים, הלך לחיל הים והצטיין מאוד, ותוך כדי שירות קצר שלו הוא הגיע לדרגה של סגן מפקד של ספינה מאוד מאוד חזקה, והוא עבד את השם. למרות שהוא היה דתי, שניים חייבים להיות עכשיו בתקן אם אתה רוצה וכולי, כולם עברו אותו, כולם אהבו אותו, וכולם כשנגמר השירות אמרו, אנחנו עכשיו נוסעים להתעורר בעולם כמו שהם עושים. אמר, אבל אני לא, אני רק בארץ ישראל. שלושת הנכדים שלי נהגו כמנהגי, אף פעם לא יצאו לחוץ לארץ. אני לא צריך להסביר לכם מה זה נקרא אדם שנמצא בספינה עם כולם, וכולם מעורים וכולי וכולי וכולי, ורוצים כולם לעשות ציוד של כיף וכולי, ואומר להם, עד לכאן, תעשו טיולים בארץ, אני אבוא. זה ילד נחמד. שניהם נסעו לישיבה באותה רכב, והנסיעה בחורה היא נסיעה איטית, אי אפשר להתקדם. קפץ מישהו מול השמשה, ולא יכלו לעשות כלום, להכניס ברקס חזק, או בנזין חזק, הם לא יכלו, ועל המקום הוא קצר אותם, ולא היה להם שוט לעשות מאורה. אם היה, הלל אמר, יגל אמר, בהזדמנות מסוימת, לחברים שלו שעשו התכנסות פנימית, אמר, אם הקדוש ברוך הוא יועיד אותי לגמור את החיים בגיל צעיר, אני מבקש, אל תפקו. אל תפקו. כך אמר לחברים שלו, זה נקלט בצורה הכי פשוטה. וזה לא מילה סתמית שנאמרה כפרזה. הוא לא פחד מהמוות. הוא רצה את ארץ ישראל. תנציחו אותי איזשהו מקום קטן, שימו לי איזשהו תווית בארץ ישראל. יונתן אלישע, גם הוא לא היה מוכשר. הוא היה פחות מהם אפילו. אבל הוא בגיל מסוים, בגיל צעיר מאוד, סיגל לעצמו, אני רוצה להיות איש צדיק. ועשה את הכל על מנת להיות איש צדיק. הוא ריפד את כל החדר שלו, הייתי בחדר שלו, אפילו ישנתי בחדר שלו, פתקה. אני כאן, אני כאן, אני כאן, אני כאן, אני כאן, אני כאן, אני כאן. הוא לא עבר יום שהוא עלה, לא הלך למקווה, כשלא היה לו מקווה, הוא נכנס למקווה של כלים, טבל עם הראש למטה. והוא, אני רוצה להיות חסיד, איפה שהוא ראה, רוקדים, שמחים, אני הולך לישיבה, רק רוצה להיות חסיד וכו', אין לי שום, רוצה להיות חסיד. כישרון להיות מה שיש לי, יש לי רק סיפור אחד קטן, ואני לא רוצה לרבות, אולי שני סיפורים אולי. לא רצו לתת לו להיכנס לעזה. אז הוא אמר, הוא כבר היה נשוי והיה לו ילד. אתם לא תמנעו ממני את זה, לי יש את הנגב. אתם יודעים מה זה נגב. וכשהוא נכנס עם הנגב, בסוף נאתרו לו שהוא ייכנס עם הנגב, ואז בקרב מישהו היה קודם לו, אבל הוא סילק אותו ואמר לו, אני עם הנגב, אני אפרוץ, אני ראשון. ושם הוא עלה לשמיים. אני לא אכביר מילים עוד יותר, משום שאלה מילים שיוצאים ממקום מאוד מאוד עמוק, ואני משתדל להיות במקום האחר. שיבת ציון, זאת שאנחנו חווים אותה יום יום, גם השעה הזאת, עם הנכדים שלי שנמצאים עכשיו בפנים, כמו שהנכדים שלכם נמצאים בפנים. יש לי אפילו מישהו שהוא קצת יותר מבפנים. היא מערכת שלמה של ניסי ניסים. זה כל מה שאנחנו עוברים כאן, זה ניסי ניסים. לעתים אני מדבר עם אנשים, ואני מרגיש שהם חושבים שאני מדמיין, או שאני מגזים, או שאני, לא יודע, עושה משהו שהוא לא מושלם. אני מאוד מאוד מבקש בכל חיי להיות איש אמת, לומר רק את הנקודות האמיתיות. לפעמים אני טועה, או בכתיבה נעשה, אבל אני משתדל. במחילה מכבודכם, אני לא בא להעיד על עצמי שום דבר, רק שאם תשמעו ניסים, אל תגידו זה מוגזם. גם אם לא שמעתם עד עכשיו, ולמרות הגיל המבוגר שלכם, ולמרות המעורבות שלכם בחיי המדינה, נדמה לי שביום הזה, או קרוב לו, אני לא מדייק בדיוק, אבל זה די קרוב, היה נס גדול מאוד בצפת. ואני לא יודע אם אתם יודעים עליו, אפילו אם מישהו אחד לא יודע, כדאי לפרסם. מלחמת השחרור הזאת הייתה מלחמה איומה. אני הייתי במלחמה הזאת. אני זוכר אותה. אבא שלי היה פצוע. במלחמה הזאת נהרגו 6,000 לוחמים, ועוד 20,000 פצועים. לא היה בית שלא היה בו כאב. אבל היה מקומות שהיה קשה יותר, והיה מקומות שפחות קשה. בירושלים היה קשה מאוד, בצפת היה קשה מאוד מאוד, כל הגליל היה ערבי. כל המבואות, הדרכים לצפת היו חסומות. אתם מכירים את הסיפורים, מי שניסה לפרוץ, מה היה סופו. בצפת היו 1,500 יהודים, היו 15,000 ערבים. הם כבר חילקו את המקום למי ייקח וכו' וכו'. המצב היה קריטי משום שאי אפשר היה להביא להם עזרה, משום שאי אפשר לצאת משם ולהיכנס לשם. זה הסיפור היה נורא והיום לספר אותו. אני לא באתי עכשיו לתאר את הסיפור, מה היה שם. והם התכוננו הערבים ליום מסוים לעשות את הטבח על יהוד. והיהודים כבר ידעו מה עומדים להיות. לא היה להם שום דבר. ואז, מסיבה בלתי ברורה ומסיבה בלתי הגיונית, אבל היו דברים כאלה בעולם, הפלמ"ח שלח כמדמה לי 20 חיילים, אי אפשר היה להיכנס את צפת, הם נכנסו דרך בית הקברות, אם היה פעם מישהו ראה את בית הקברות, להיכנס בית הקברות זה לעלות בקו ישר. ולכן לא, הערבים לא העמידו שם שמירה, משום שידעו שמשם לא ניתן להיכנס. אבל הם נכנסו משם, והגיעו עם דוידקה. וירו בדוידקה הזאת ירי. הדוידקה זה כלי מאוד פשוט, פרימיטיבי מאוד. זה צינור, כמעט שלא עושה נזק, עושה אבל קצת רעש, אולי קצת יותר רעש. והפצצה פגעה בערבים, כמובן הם היו, חיסו את כל השטח. ובאותה רגע שהפצצה נפלה, יצאה ונפלה, בתקופה הזאת של השנה, זו תקופה שהיא מאוד מאוד, איך אומרים? לא גשומה, נגיד בלשון נקייה. נשבר ענן רק מעל החלק של הערבים, והרב זקני צפת אמרו שגשם כזה, מבול כזה, הם מעולם לא ראו ולא ידעו. הם היו בטוחים שנפלה עליהם פצצת אטום וכולם ברחו עם התחתונים, סליחה, וגרפו את כל הגליל והביאו אותו מאחורי הגבול איפה שהם נמצאים עד היום. נס פלא ממש. אני מניח שאם אני אשאל כמה אנשים שמעו את הסיפור, יהיו שניים שיהיו לי לעדות שאני לא מדבר דברי שקר. אבל את הסיפור הזה משתדל להרבות ולספר אותו הרב אבינר או הרב שמואל אליהו וכו' וכו'. הוא מדויק ונכון. בדיוק, טרח. ואז ניצלים 1,000 וניצלה צפת. נס? כן, זה נס. זה נס מופלא. אבל זה לא הנס היחידי שאנחנו חווינו במלחמת השחרור. הניסים היותר גדולים היו אני אגיד עוד נס אחד, עוד שניים, שאני לא יודע אם אתם תקראו להם ניסים. אפשר לקבל קצת מים, אז יהיה טוב. אני רואה שאתה הולך חיים. אז אני אקדים הקדמה קטנה לנס הזה. משום שההקדמה הזאת היא ליבת הסיפור של הגאולה. כי לא יעשה השם אלוקים דבר כי אם גילה סודו לעבדיו הנביאים. לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יעשה משהו גדול ולא יודיע לפניו שאנחנו יהיה לנו את הדבר הזה. לא יכול להיות דבר כזה. למי הוא יכול לגלות? לאדם שהוא ברמה שהיא הכי גבוהה שניתן לעלות אותה על הדעת. כמובן זה הגאון מווילנה. אני מאוד מצטער על דבר אחד כאן בגבעת שמואל. מבקש, מתחנן עליו. אנא, תעשו רחוב על שם הרב מווילנה. האיש הזה לא היה אדם רגיל. לא בכישרונות, לא בטוב, לא בכל מימדי אנוש. הוא לא היה אנושי. אדם שבגיל 17 כותב ספר בטריגונומטריה מרגעים שהוא נמצא בבית שימוש במחילה מכבודכם, אם נגיד נוחיות, אז תחשבו שזה נוחיות, זה, זה, זה ממש מקום לא, לא, לא נקי בימים ההם. ובדקות היחידות שהוא לא יכול לחשוב בדברי תורה, אז הוא מנסח לעצמו ניסוחים, והוא מגיע לתובנות בלגוריתם וכל מיני תוכניות. יש לנו את הספר, אני לא צריך לספר לכם, מי שאוהב מתמטיקה יכול לקרוא אותו ולראות אותו, זה מדהים. איך אדם יכול להוציא מתוכו תובנות כאלה מתמטיות? הוא מעיד על עצמו שהוא ידע לברוא מה שקוראים גולם, שהוא חומר, כמו שהגמרא אומרת. מה שסיפרו על הגולם מפרק, זה אגדה שקרית, לא היה ולא נברא, לא משל ולא סיפור, זה סתם דיבור של אבל. אבל הוא מעיד שהוא ידע, כך הוא מעיד, כך הוא מספר לרב חיים, גדול תלמידיו. ידיעתו שבתורה, אבל גדול מעלתו הייתה בחסידות. ילדיו רצו לקרוא לו, ילדיו לא היו ילדים רגילים, היו מגדולי הדור, רצו לקרוא לו החסיד, לא הגאון. הגאון זה מילה שהבריות אהבו לומר על אדם יוצא דופן. והגאון מפילנה. כשהוא הגיע לגיל 60, ביקש לעלות לארץ ישראל. איך עושה את זה הגאון מפילנה? תגידו, במה אתה קורא לו חסיד? על מה? אגיד לכם רק נקודה אחת, בגלל שאם אני לא אומר לכל דבר, אני אומר דוגמה, זה כאילו אמרתי סתם מילה, ואתם לא יכולים להיות מחוברים לב, אני יכול להם שהכל נהיה מדברו. קיומו של הגאון מבין היה מקרן שיצר סבו, זקנו. לאנשים מיוחדים ביותר, למה בווילנה היו הרבה מאוד תלמידי חכמים, לאנשים שהם באמת ברמה שעם ישראל צריך לזקוק להם. אז הוא יצר קרן כזאת, הרבה כסף לא קיבלו משם, הכל מתועד דרך אגב בפנקס הקהילה. לימים האדם שהביא את הכסף החליט שהבעיות שלו הן גדולות מהבעיות של הגאון מווילנה, הוא בפיקוח נפש או משהו דומה לזה, וחצי לקח לעצמו וחצי השאיר. אשתו של הגאון אומרת לו, מה נעשה עם זה? בוא נלך לקהילה, נגיד, אנחנו אין לנו מה לתת לאוכל לילדים. אמר לה הגאון מווילנה, רגע, את הילדים אמרת, נשלח לחברים שלהם. ילד שהוא רעב אומר, אני רעב, אז ייתנו לו לאכול, אז הם כבר לא יהיו רעבים. אני לא צריך. אז מה יישאר חצי? חצי בשבילך זה יספיק. אתם מבינים איזה מין בן אדם, את שמעתם על אדם כזה? ולא סיפרו ולא דיברו. אבל זה בקטנה שבקטנות. אז כשהוא הגיע לגיל 60, אז הגאון רצה לעלות לארץ ישראל. הוא קיבל כסף. לשום מטרה הוא לא קיבל מאף אדם כסף, אבל למטרה הזאת הוא קיבל מאנשים שרצו לתת לו, אהבו לתת לו, והוא יצא לדרך. אין לי זמן לספר לכם את הכל, באמצע הדרך בכל אופן הוא חזר. למה הוא חזר? יש הרבה שמועות, גם אני חושב שאני יודע אולי משהו, אבל בצניעות הראויה לי לא אדבר. וחצי שנה לאחר מכן, חצי שנה הוא היה מתון במתח כזה שאי אפשר היה להאמין, היה ממש בחרדת קודש, הוא לא דיבר וכולי, הרגישו שעובר עליו דברים מאוד קשים. אז אחרי חצי שנה הוא זימן את התלמידים החשובים שלו, התלמיד שלו אתם יודעים, זה רב חיים מוולוז'ין, בעל נפש החיים, זה שיצר את ישיבת וולוז'ין, זאת הייתה הישיבה הגדולה והמשפיעה ביותר בעולם. והוא אמר להם, עשיתי עליית נשמה וקיבלתי את הפסוק, אוי! כמה גדול היום הזה מעין כמותו, ועת צרה היא ליעקב וממנה יבשה. אנא, תברחו מהגלות לארץ ישראל, מי שלא יברח. והוא איים וביקש והתחנן וצעק, ועשה כל מה שבן אדם יכול לעשות, על מנת שתלמידים יעזבו ויבואו לארץ ישראל. לכן כשהוא נפטר, 5 שנים אחרי פטירתו, עלו לארץ 511 נשמות, ובמצוות רבם, אם יהיה לי זמן, אני עוד אדבר רגע אחת על הדבר הזה, ולא יהיה לי, נדמה לי הרבה זמן, אבל, והגאון מבין לה, אמר, ואת שרי ליעקב וממנה יבשע. כל הגאולה תהיה במקום שיהיה הרבה מאוד שרה, צער. ומהצער הזה תהיה הישועה. ואכן תלמידיו של הגאון, אני שובר את המילה שלי מה שאמרתי קודם שאני לא אספר, אני אגיד משהו על זה. התלמידיו של הגאון, כשאומרים את המילה הגאון צריך להוריד את המעיל, זה נראה לי קצת מוגזם שאני יושב עם המעיל שאומר את המילה הגאון. הם באו לארץ ישראל בתף קוף עין ועד תף ריש, כלומר 30 שנה, היה להם צרות שאתם לא מתארים לעצמכם. אתם חושבים שאתם יודעים מה זה צרות? אתם בכלל לא יכולים לעלות על דעת מה. זה דברים שמי שיקרא את הדברים האלה בהקדמה לפיית השולחן, זה עם, יבכה. זה פשוט נורא, אי אפשר לקרוא את זה. אי אפשר לקרוא את זה. זה נורא והיום. כשנגמרו 30 שנה אלו, התחילו הכל להשתנות. בתף ריש, כל התור נשמע בארצנו, ואין לי זמן לספר. ואז הם כותבים כך, וזה המשפט העיקרי, ואז הם כותבים את המשפט הזה. יעבור עלינו שבבה כמותו, ולא נעזוב את מצוות רבינו, שכן רבינו אמר שארץ ישראל נקנית בייסורים, ונקנית ממש, רק בייסורים, היא יכולה להיכנות. ואז התחיל הסיפור 10 שנים לאחר מכן, היינו כבר רוב מוצק, רוב יהודי מוצק בירושלים. מאותו רגע. אז התחיל לספר את הכל, אני בא, לא בא עכשיו לספר לכם, לא כהיסטוריון ולא כזה, בגלל שהזמן הוא קצר והמלאכה היא מרובה. ואני רוצה עוד להספיק להגיד משהו. יש אנשים שאומרים שהם יודעים מה היה כאן בארץ, אבל הם לא מספרים את הכל. אני מחזיק טובה מאוד לגיסו של בנימין נתניהו, שאני מחזיק לו טובה מאוד על הכל, מחזיק לו טובה. אין אדם שלא עושה טעויות, ודאי שבן אדם כמוני שכל חייו זה טעות, ודאי שלא ישפוט אותו. אבל גיסו, חברי חגי בן ארצי, כתב חוברת, ואני כתבתי את זה כבר בספר שלי, כבר לפני כן, יש ספר שנקרא התגלות וכולי, אבל יותר טוב לקרוא אצלו, משום שהוא עשה פעולה מחקרית, מה שנקרא. כל דבר הביא מקור, כל דבר הביא מקור, ואתם מבינים שבעולם האקדמי צריכים, והוא הביא, עשה את זה, ואני מספר לכם, והוא מספר מה קרה בשנים שלפני הקמת המדינה. ואנו מספר כך. עלייה הראשונה הייתה עלייה יקרה מאוד. לא בא אני עכשיו לספר לכם את ההיסטוריה של ארץ ישראל, למרות שבאמת היה כדאי גם לספר אותה, אבל אני לא עושה את זה בשעות האלה. אבל דבר אחד הם לא עשו. הם לא רצו לקלוט את העלייה השנייה. הם אמרו, כמו שיש היום יישובים בארץ, אני אין לי ביקורת עליהם, אולי לכם יהיה ביקורת, אני קטונתי עם לבקר אנשים שעושים דברים גדולים בארץ ישראל, שהם לא חסידים של עבודה עברית. אמרו, עבודה של גוי היא זולה יותר, ואנחנו צריכים לפתח את המשק שלנו. ולכן הם לא קלטו את השנייה, והשנייה לא קלטה את השלישית, וככה עשה השלישית לרבית, והרבית לרבית. זה סיפור מאוד מאוד עצוב. העלייה הזאת שהגיעה מפולין, הגיעה ב-80,000, והם כמעט אומרים שנקלטו 8,000, אבל יודעי דבר אומרים שבסך הכל 5,000 נקלטו. נשים לא היה מה לעבוד, מה אפשר? אני לא רוצה לספר לכם סיפורים משונים מהמשפחה שלי. מה שהיה כאן, לקבל יום עבודה, זה לא היה משחק, זה היה קשה מאוד. ואז הגיעה העלייה הגדולה, מאירופה. מגיע הריגה, עוד לא היה גאה הריגה, אבל מי שהיה פעם בבית התפוצות, סליחה, אני אומר, יותר טוב מבית התפוצות, כדאי לנסוע לירושלים ליד ושם. אני לקחתי את הקתדרה שלי וראיתי את זה בעיניים, וזה היה כבר בשנה הראשונה של היטלר, זה היה כבר נורא והיום. אל תחשבו, אני לא מקל ראש במילים שאני אומר. זה היה נורא והיום. ואז עזבו כרבע מיליון יהודים, לא היה מקום אחר לבוא, הם באו לארץ ישראל. לא היה שום להם סיכוי, שום מקום לא רצה לקבל אותם, זה סיפור לא, אני לא בא לספר לכם את ההיסטוריה, עוד פעם אני אומר, למה אני אומר, אני לא בא לספר, כדאי שאתם תקראו את ההיסטוריה, כמוני. ומה קרה? היה כאן מנובל בדרגות, מי יודע כמה, מי הכי מנובל בעולם? זה המופתי של ירושלים. הוא כעס מאוד על היטלר. מה אתה משחרר אותם? תחסל אותם. היטלר פתח את השערים, נתן לכולם לצאת. אמר, אני לא אתן להם. כמה יהודים היו אז בארץ? כמה יהודים היו? קצת יותר מ-200 אלף? אולי רבע מיליון? לא יודע. לא אכנס לכם במספרים, בגלל ששאלה איך אתה סופר אותם. אני לא רוצה עכשיו להסביר לכם למה התכוונתי. ואז המנובל הזה אמר, אני עושה שביתה. כל ערבי שיעבוד אצל יהודי, אני הורג אותו. הוא הרג, יודעי דבר אומרים, 5,000 ערבים שרצו בסך הכל. אתם שומעים את המילה הזאת שאני אומר בסך הכל, אתם מבינים למה אני רומז. רצו להתפרנס. שנתיים וחצי נתפנו כל מקומות, וכל העלייה הזאת היא נקלטה, וזאת אותה עלייה, עלייה מבחינה איכותית, לתגבר, לחמש, לסדר, היא הייתה עלייה מצוינת. ובזכות העלייה הזאת הגענו למלחמת השחרור עם יותר מחצי מיליון, ואם לא הייתה העלייה הזאת, אם לא הייתה נקלטת כמו כל העליות הקודמות, אז מה היה? היינו מצליחים להחזיק מעמד במלחמת השחרור? אהובים שלי, אתם יודעים מה זה מלחמת השחרור? אז מי אחראי? מי חתום על מגילת העצמאות? אני מניח שחלק מכם מכיר את הסיפור, אבל לא מכיר אותו מספיק, כמו שעכשיו אני לא סיפרתי לכם אותו מספיק. אספר לכם עוד סיפור אחד. כשנכנסה מלחמת השחרור, בן גוריון השתגע. כולם אמרו לו, כל המומחים אמרו לו, אין סיכוי. אתה נלחם נגד עיראק, סוריה, איראן, לא איראן, ירדן, מצרים, נגד כל האסלאם, נגד הנצרות הנחמדה והמתוקה, וכו' וכו'. מה אתה, יש לך סיכוי? מה אתה עושה? מה אתה נלחם? אל תכריז על הקמת המדינה. אמריקה הייתה, לא רוצה להגיד לכם, אבל תכף תשמע שזה קצת היה יותר. ואז בן גוריון מצליח לעשות את, לא לספר לכם את כל ההיסטוריה, אתם מכירים אותה. ואז אין נשק, ובכל הקרבות אנחנו מפסידים. הם עומדים, המצרים, עם, אומרים, 12,000 כלים. מישהו ספר. כלים, אתם יודעים, זה כלי לחימה. מתנאים. אז אתה מבין כמה חיילים היו שם. ואי אפשר היה לעצור אותם. לא היה במה. היה להם מטוסים, 70 מטוסים. היה להם, הם התכוננו ויכלו. בן גוריון לא הכין אותנו למלחמה הזאת. דרך אגב, זאת אותה מלחמה הגדולה שבין ז'בוטינסקי לבן גוריון. ז'בוטינסקי כבר משנות ה-30 אמר, צריך להתכונן, להילחם ולקבל עצמאות כאן בארץ ישראל. ובן גוריון אמר לו, לא, לא, לא. בן גוריון התעורר רק 4 שנים לפני מלחמת השחרור, אבל כבר הוא לא יכול לעשות הרבה. לא משנה, אני לא באתי עכשיו לספר, אבל לא היה במה להילחם. יש יהודי שכולם מכירים אותו, רב חיים קניאבסקי, הוא היה בחור ישיבה בלומג'ה. לקחו אותו להילחם, שמו אותו על הגבעות שממול פתח תקווה. אמר להם, תנו לי במה להילחם. אמרו, אין רובים, אקדח, אין סכין, אין. אז מה אתם משיבים אותי כאן? מה אני עושה כאן? שיהיה כאילו יש כאן מישהו. מה אתם, מנו של עולם, מה אתם, אתם לא היה במה להילחם, לא היה. נו, אז מה עושים? אני לא בא לספר לכם, כל פעם שאני אומר אני לא בא לספר לכם, הלב שלי רוצה להוציא, ואני יודע שאם אני אוציא אני לא אוכל לסיים את הסיפור, כמו, את הדיבור כמו שאני רוצה, אז אני מרסן את עצמי. אז האום פחד שזה יהיה הסוף כמו באירופה, אז הוא הציע שביתת נשק. זה היה בדיוק ביום הזה שאנחנו נמצאים עכשיו, ל-30 יום, עד חג השבועות. המצרים הסכימו, היהודים מה הסכימו? הם היו כבר במצב נורא. אתם לא מתארים לכם כמה חללים נפלו וכמה פצועים והכל. אתם לא יודעים מי עבד בכלל, אתם לא יודעים מה. ואז השטן, סטלין, נתן הוראה לצ'כיה, תפתחו את מחסני הנשק ותתנו להם את הכל. ואתם לא תארים לעצמכם מי מימן את זה. ובמשך 30 יום מילאו את הארץ והצליחו לקחת חלקי מטוס, שבעה מטוסים או שישה, אני לא בטוח שבמספר, ולהרכיב אותם והתחילו לעבוד. ואז כותב האדם שהיה אחראי על שביתת הנשק, שלא יזוזו ולא יתחמשו ולא, אתם מבין שעמדו ככה. הערבים באמת עמדו בזה. והוא כתב גלת כושר, לא זזו ולא זזו ולא זזו, והכניסו לכאן מטוסים וכלים ומילו, ואף אחד לא ראה. איך אפשר לא לראות? הנה, זה הסיפור. ובאותו רגע התחלנו לנצח, ובאותו רגע זה היה הנס הגדול. נס כזה שסטלין ייתן לנו. אני רוצה להגיד לכם משהו, יש לי עוד הרבה סיפורים, אבל אני אעצור לשנייה אחת. אני חשבתי לספר לכם גם על תאריכי הגאולה, אבל אין לי את הלוקסוס ואת היכולת לעשות את זה. אבל דבר אחד אני כן רוצה לספר לכם, ומהו? תאריך שרבי ומורי הרב ציודה היה בוכה כשהיה מזכיר אותו, וכמעט הוא לא ידוע. בכפתת בתמוז 1922. אנשים יזכרו לכם את סן רמו, יזכרו לכם ב-1920, הרבה דברים יש לי, 1917, חבל שאני לא יכול לספר לכם מה היה כאן, אבל אולי כבר אני מזכיר, אז אני כבר לא יכול להימנע. אז מי שכבש את הארץ היה, נו, מי כבש את הארץ? נו? אלנבי. אז אני רואה שאתם יודעים, בגלל שיש רחוב על שמו. אלנבי הגיע לירושלים. מה עשה אלנבי כשהראו על ירושלים? הנסו, קבלו אותו הרבנים. מה הוא עשה כשהרבנים קיבלו אותו? הוא ירד מהחמור, השתחווה לפניהם, ואמר להם, אנחנו יקרבנו קרבון גדול מאוד. 30,000 חיילים נרגו על הארץ. בכדי לתת לכם את הארץ, זה שלכם. יום לאחר מכן הייתה הצהרת בלפור. חבל שאני לא יכול לספר לכם יותר סיפורים, אבל את ה-1922 אני באמת רוצה לספר לכם אותה. אני, כשמסתכל על תאריכים, אני רוצה וידוי לתאריכים. וידוי. כמו שאתם יודעים, כשאתה רוצה להרוג מחבל, אתה צריך לעשות עוד פעם בכדי לעשות וידוי הריגה. אחד דיבר אלוקים, שניים זו שמענו. בכל התנך כולו, חבל שאני לא יכול לספר לכם את הדבר השלם, אבל נקודה אני יכול, יש רק בספר דניאל יש שלושה תאריכים במספרים. זה הבדל גדול אם אתה כותב במספרים או שאתה כותב במילים שאתה יכול לפרשן אותם, ואני יכול לפרשן אותם, אבל זה לא מוכח. בסוף ספר דניאל כתוב ממש הוא מזהה ששמו על מקום התמיד את ממש פסוק שהוא ממש אומר את האסלאם, שיקוט שומם, מה אפשר להגיד יותר מזה. והוא כתב שם מספרים, והמספרים הם 1290, 1335. מספרים קלים לזכור, 1290, 1335. מתי קם האסלאם? זה גם כולם יודעים. שנת 632 למניינם, המשוגע כך קראו לו, כך הרמב״ם קורא לו. אמת, וזה גם כן סיפור, אבל נזוב, ונקח את המספר, 1290. מי שיש לו מוח טוב לעשות חשבון, 1290, נו, שסופרים מ-632, מגיעים ל-1922. מה קרה ב-1922, בכפתת תמוז? מה קרה? עצרת האומות המוחדות, זה היה חבר הלאומים, אבל היה שם רוסיה, והייתה שם אמריקה, והיה שם אנגליה, והיה שם צרפת, והיה שם איטליה, והיה שם אסלאם, וכולם הרימו את היד בעד הקמת העם, זכות השיבה, מה שאנחנו קוראים לזה, כולם הרימו את היד. ובפרלמנט הבריטי, דיוויד היה ראש הממשלה, ובהחלטה היה שכל ארץ ישראל, כולל עבר הירדן, הכל שייך לנו ולהם כלום. ואז היינו בסך הכל 35,000 יהודים שרוצים את הציונות. והיו מולם, היו 700,000 ערבים בארץ. ואז נכנס, אתם מכירים את היהודים היפים, איך הם רואים עם היפיתה, שהם יותר צדיקים, לא רוצה להגיד לכם, וצעקו לדיוויד, אבל זה לא נורמלי, אתה נותן ל-35 ואתה שוכח את ה-700,000, וזה גם לא יעמוד, אתה ניכנס לאנטיפאדה וכו' וכו', ודיוויד נותן דפיקה לשולחן ואומר, אבל זה כתוב בבייבל, זה כתוב בתנ"ך, שארץ ישראל שייכת לעם היהודי. ורבי עמרי היה אומר, נדהם, ריבונו של עולם, אמריקה ורוסיה מרימה יד נגד האינטרסים שלהם. הרי לא היה כדבר הזה. עוד פעם היה, וגם כן בנסיבות כאלה, ששניהם יצביעו נגד האינטרסים של הנפט ושל כל האסלאם. איך זה יקרה דבר כזה? זה קרה. זה קרה. זה היה. ובאותו רגע התבטלו מה שנקרא שלושת השבועות שלא יעלו בחומה ולא ימרדו במים וכו' וכו'. אז היה דבר כזה בעולם? כן, היה דבר כזה בעולם. האם זה היה קל להתחיל משם? אבל אמרתי שיש מספר שני, נכון? מה המספר השני? 1, 3, 3, 5, נכון? עכשיו נעשה את החשבון עוד פעם. 6, 3, 2 ועוד 1. אתה הרי יודע לעשות חשבונות, נו, 1967, שמה אני הקטן, הטיפש, לחמתי במלחמת השחרור, אני קורא לזה.
בירושלים.
אני הייתי שם, תאמינו לי שזה היה, זה היה. אז הכתוב אומר, תאריך, הוא אומר, אני אתן לך עליו וידוי. שלא תחשוב שהדברים נעשים כאן והם לא בשליטה, הם בשליטה. ואתם יודעים איזה חרדה איתם במלחמת ששת הימים, איזה חרדה איתה, וואו, לא יתואר ולא יסופר מה שקרה כאן. לא באתי לספר לכם את כל הסיפורים, אבל אמרתי לכם, את צרי ליעקב, וממנה היוושע. אפשר לקבל עוד קצת מים אולי? קצת מים. תודה. ואני רוצה לדבר רגע אחת על עכשיו. אני לא יודע כמה דקות יש לי, אולי כבר הגיע 12. אולי הגיע 12. אין לי שעון. אז זה צריך לגמור.
אין לך ב-1:20.
טוב שאתה עושה איתנו חיוך. צריך לקרוא לך חיים המחייך. כבר הרבה חודשים אני אומר, ובסוף שמעתי שיש עוד כמה אנשים שאומרים כך. אחד מהם זה איש יקר מאוד, רב זיני. מקווה שנספיק להגיד מה שצריך להגיד כאן. מה שקרה ביום הזה בשמחת תורה זה פלא מדהים בתולדות האומה. אנחנו רק מתחילים איתו. זה מאוד מאוד כואב. גם מלחמת השחרור, 6,000 לוחמים, זה לא פשוט. ואנשים פצועים, כמו אבא שלי, שכל חייו הוא סבל. אבל אמא שלי, זיכרונה לברכה, לקחה אותנו כילדים. אני זוכר שאמא סוחבת אותי לשני מקומות. מקום אחד היא סוחבת אותי לאבא שלי שהוא פצוע, והוא כבר, איך אומרים, בקומו, והיא אומרת לי, תיכנס לחדר, והחדר מלא פצועים, ואומרת, אני אומר לה, אני לא רוצה. אז היא אומרת לי, לא, זה אבא שלך, אתה תיכנס. זה חוויה שאני מושך את עצמי איתה ביחד ונכנס מול המיטה של אבא. אבל פעם שנייה שאני זוכר, זה שאימא שלי, זיכרונה לברכה, לקחה אותנו למצד שהיה בירושלים, בתל אביב, אני אומר ירושלים, בתל אביב. ואנשים עמדו שם, והיא מצאה, והייתה מחויכת ושמחה, למרות שבבית שכב אדם מסכן מאוד. ואנשים אמרו, וואו, מה קרה? ואתם מבינים איזה כאב זה על מספר כזה של אנשים? אתם יכולים להבין? לא, אתם ודאי אתם לא יכולים להבין, וגם זה לא בזכותי לספר לכם. אבל במה שקרה עכשיו, זה משהו מדהים. אני לא מבין איך שאנשים לא יכולים לדבר על זה כל הזמן. אבל הרב זיני, יש לי אסמכתא גדולה, ושמעתי עוד אדם אחד גדול שאומר דברים כאלה. מה קרה? מה קרה? ביום הזה. ביום הזה זה היה היום הנורא ביותר בתולדות האומה שהיה צריך להיות. היום הזה. הם התכוננו שבאותו זמן ששלושת אלפים המנובלים פורצים יעשו את אותו דבר בצפון. ואותו דבר יעשו ביהודה ושומרון והיישובים לא מוגנים. אני לא יודע אם אתם יודעים כמה אנשים כבר הספיקו להרוג שם בישע בחודשים האלה. לא מדובר ב-200. גם לא פי 3 ולא מדבר פצעים. וכולם החמאסניקים היו מוכנים למספר הזה, לעניין הנורא הזה. והצדיקים כאן שבתוך, אתם יודעים מה שהם עשו? מערים המעורבות. והכל היה צריך להיות מתואם, והיה מתואם לעשות בבת אחת. ואנחנו היינו סומים וחרישים. וזה בעיניי הדבר הכי מדהים. איך זה יכול להיות דבר כזה? אתם הרי יודעים יותר טוב ממני. השבק והמוסד וחיל האוויר והחיישנים שהשקיעו בזה מיליארדים, והאמריקאים, וכולם לא רואים ולא יודעים, ריבונו של עולם, איך אתם לא יודעים? 4 שעות לפני כן אתם לא יודעים. איך יכול להיות? איך יכול להיות? זה נס גלוי. משום שאם היינו יודעים, והיינו שם שמים 40 טנקים, שהיו במקום, והיינו שם את האוגדה, שהיו במקום, רק היינו אומרים להם, תקומו בבוקר, ולא תשכבו במיטות וירגו אתכם את חיילי גולני. אז היינו הורגים שם 400 איש. מה הם היו עושים עכשיו בחודש ניסן? היו מכינים את עצמם לא ב-3,000, אלא ב-30,000. ואז הם היו מכינים שם ושם, ומה, הם היו נרגעים, והיינו גומרים גיבורים, אנחנו גיבורים, הנה חזינו, הנה מנענו, הנה אנו שולטים, חבל להתכונן. ואז היה כאן אסון שאי אפשר לתאר אותו. מה הקדוש ברוך הוא אמר? אני נותן לכם מקיצה באמצע הלילה. הנה, זה כואב. אבל נחש עומד לעקוץ אתכם, נחש הארסי, תקומו. וקמנו. ואז קרה פלא עוד יותר גדול, אולי עוד יותר. האמריקאים האלה שלא רצו לראות אותנו בכלל, ולא לשמוע מאיתנו, הקמצנים האלה, האנשים הנחמדים האלה, מה קרה? אתם רואים אותם? הם נתנו כאן איזה כמה מיליארדים בכדי להתכונן, לא היה לנו במה להילחם. ויש לי עוד ועוד 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 דברים לספר לכם. אז במקום שנכריז על היום הזה כיום הלל להודיה, שניצלנו, באמת ניצלנו, באמת ניצלנו. אחים, אני לא משוגע. אני אומר לכם דברים עובדתיים. אז אומרים, אבל נהרגו. בוודאי שנהרגו. מה אתם רוצים? ודאי שנהרגו. ואני לא בא לעשות חשבון עם הקדוש ברוך הוא, למה הוא הורג? ולמה הוא... קטונתי להיכנס בכבשנו של עולם, ואין לנו זכות בכלל להיכנס לכבשנו של עולם. יש לנו זכות גדולה מאוד ללכת עם ריבונו של עולם. אז מה אני רוצה להגיד לכם? במה אנחנו צריכים ללכת? אז קודם כל רגע אחד, זה כנראה עוד כמה דקות אני מסיים, אני עוד לא התחלתי. אז אם מישהו רוצה להגיד לי משהו, אז אני אשמח לשמוע. זה, מה אני מדבר בלי שאני שומע? זה יותר טוב כאן קצת לשמוע. נו, מישהו רוצה להעיר?
סיפרת על אלנבי בירושלים. אלנבי שהגיע לתל אביב, אז שתלו עצים כבודו, הוא דהר עם הסוס, כל העצים נפלו, אמר להם חברים, אם אין שורשים הכל נופל.
חיים, אתה אהוב, בגלל שאתה רוצה לשים לנו חיוך על השפתיים. אני יודע שאתה רוצה לשים חיוך, ואני לא סיפרתי לך, אני אספר לך גם חיוך, כדי שיהיה לנו אני פעם אחת פגשתי רב אברום שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב, ותמדתי מה זה אנשים, אנשים רואים ולא מזהים, ולא, איך זה יכול להיות? הרי גם אני רואה, גם הם רואים, איך זה יכול להיות שאנחנו... אז הוא אמר לי, בוא אני אגיד לך משהו, אחרי זה ראיתי שעוד אנשים מצטטים בדיחה כזאת, גם אז אני אצטט בדיחה כזאת. אמר, שניים רואים, תראה, הוא אומר, עורב על העץ. אומר, מה אתה מדבר? זה ממש לא עורב, זה חתול. אומר, תסתכל על העיניים שלו. אומר, תסתכל על העיניים שלו, זה עיניים של חתול. מתחילים לריב, זה כמה, אומר אחד לשני, תעזוב. אנחנו יכולים לוודא אחד שתיים אם זה חתול או עורב. איך? נזרוק אבן. או שזה... או... זורקים אבן וזה אף. זה שאומר שזה חתול, אומר אם לא הייתי רואה בעיניים לא הייתי מאמין שחתולים יכולים לעוף. הנה עכשיו ראיתי החתולים עפים. אתם רואים החתולים עפים? עדיין הוא רואה חתולים עפים. אז אני גם מסתכל על אנשים ורואה חתולים עייפים או עפים או כל מה שאתם רוצים. אז השאלה היא, מה אנחנו עכשיו נמצאים? אני עכשיו רוצה להוציא חוברת. רוצה, מקווה שגם אני אצליח. כתבתי את המאמרים. ואני רוצה לתת אותם בחינם, לחלק אותם. אני מחכה למישהו שיעזור לי קצת עם כסף, זה יעלה לי קצת כסף, אולי הרבה, לא משנה, זה כסף, זה זבל. אין איזה משמעות. ואני שואל את עצמי, מה אני יכול לעשות ברגע הזה? מה אני צריך לעשות? הדבר הראשון שאני צריך לעשות... לשמוח. בקרובה אקדש. הקדוש ברוך הוא נתן לי מתנה שהילדים שלי הם יהיו קורבנות הקדושה. זכות גדולה. זכות שזכה בה אהרון הכהן. אבל מה אני עוד יכול לעשות? עם הציבור החרדי אני לא יכול לדבר. לא יכול לדבר. למה אני לא יכול לדבר? אתה מביא להם דברים מפורשים, הם לא מוכנים. ואני לא בא עכשיו לדבר על הציבור החרדי. אין לי שום רצון. אילצו אותי לדבר, אז אני מדבר משום שאני חושב שצריך לדבר וכו' וכו'. אבל ברגע הזה, גיסתי, אחות אשתי, שילדה 12 ילדים, היא נמצאת בין חיים למוות, היא מי יודע אם היא תשרוד את הדקות הבאות אפילו. ואני לא אדבר עליהם, לא. אבל לציבור החילוני, אני גם לא יכול לדבר איתם. באמת, אני לא יכול לדבר איתם. אני שואל את עצמי שאלה, בלתי נמנעת, באמת, שאלה כואבת. למה כל כך הרבה קורבנות שמענו במלחמת יום כיפור שנפלו מהקיבוצים? ולמה היום לא שומעים כמעט? מה קרה? הם לא נמצאים הקיבוצניקים? יש איזשהו חבורה שנקרא אחים לנשק? לא, אתם שמעתם עליהם? אני לא שמעתי איזה קיבוץ אחד, עכשיו מישהו אמר שהוא נפל מקיבוץ אחד, אבל מדובר ב-700, נדמה לי שאני לא טועה. ב-700, לא יודע מה קרה. אני לא יכול לדבר איתם. אלה שבקפלן, אני לא יכול לדבר איתם. לא יכול לדבר איתם, אני לא יודע מה, אני לא יודע מה, אני לא יודע מה. חתני אומר שהוא יכול לדבר איתם, אני לא יודע, אני לא יודע מה, מה, מה אפשר לדבר איתם. אבל יש ציבור אחד שאני כן יכול לדבר איתו, ואני חייב לדבר איתו. זה רוב בניין ומניין עם ישראל. אלה שנמצאים, קוראים להם ספרדים, לא יודע איך לקרוא להם, גם דתיים כאלה, שהם, איך אומרים, הם בסדר, אבל הם, איך אומרים, אותם צריך לחזק. אותם צריכים להביא לאמונה זקה וגדולה. והרבה משימות יש בכך. זה לא משימה אחת. קודם כל, שלא יהיו ביוש, שאנשים לא ילכו עם ראש למטה, משום שעם ראש למטה אי אפשר להיכנס לעזה. אי אפשר להגיד לאנשים, תתנו את היקר לכם מכל. לחזק, לחזק, לחזק. איך מחזקים? עם השכל, עם הנשמה, עם הלב. ויש לי, אני חושב, כלים לעשות את זה. אבל הזמן נגמר. הנה, הוא עושה לי שהשעון אומר שזה נגמר. מה?
מחכים לרב חנניה.
מה?
מחכים לרב חנניה.
זהו, אז אני אפסיק, בגלל שהם מחכים. אז זה הגיע. אתה מזכיר לי בדיחה.
הרב, מה יש
בחוברת? לחוברת הזה יש שם. הוא בחרת בחיים, ואשר בחרתנו. את המשפע, את השיר הזה אשר בחרתנו, אני יש שם אחד המאמרים היפים מאוד, סלח לי שאני נותן ציון לעצמי, אנחנו מעיד על סייתו, אבל אני מעיד שם עדות, שאנשים אומרים, אתה בחרתנו? באמת? אנחנו עם הנבחר? ואני מביא, עושה היסטוריה. מי אברהם אבינו? שהכתוב אומר עליו, שאתה תביא לעולם את הברכה. אני לא רוצה לצטט לכם, זה חצי פסוק. אתה תביא לעולם את הברכה. 84 מהפכות עשינו בעולם. ואם לא היינו עושים אותם, כמו שאמר דיזרעאלי, בני אדם היו כמו קופים על העצים. אנחנו נתנו לעולם את כל הדברים הטובים, ונותנים, וניתן. ואת הדבר הכי טוב שצריך לתת, היום אנחנו חייבים להתחיל להדגיש וללמד. וזה סיפור גדול. תגיד לי באמת מה השעה, שאני לא יהיה גנב, או לא גזלן. מה השעה?
12:25.
אמרת לי 20. עכשיו זה כמה, 5 דקות לקחתי מכם. אני צריך לעשות תיקון. להתראות אחים אהובים. אני רוצה שתעשו איזשהו מעשה טוב. אתם רוצים לעשות איתי. רוצים לעשות לי איזשהו תענוג קטן בחיים. לא תענוג, אני תענוג גדול. אתם יודעים מה? בוא נשיר ביחד. אשר בחר בנו.